ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מצוות בניית בית המקדש, בניית המשכן, שהיא מצווה כללית של בניית המקדש לכל הדורות, במצווה זו ניתלנו לעוד מדרגה גדולה מיוחדת במינה של השראת השכינה בישראל. זהו תהליך ארוך של עלייה ממדרגה למדרגה. והמדרגה הזאת מדרגה עליונה ביותר. צריך היה לעלות הרבה מדרגות. דרך ארוכה עד להגיע למדרגה, למעלה הזאת. מאז חטאו של אדם הראשון נתבלבלו הסדרים. קודם חטאו של אדם הראשון, האור האלוקי היה זורח בעולם בלי מחיצות. השכינה שרתה בעולם באופן מלא, באופן גלוי. חטאו של האדם הראשון גרם שנתערבבו הטוב והרע, חל מעץ הדעת טוב ורע, נתבלבלו הסדרים, נסתלקה השכינה, והעולם הלך והידרדר עד חטא המבול, עד החטא שבגללו נגרם המבול, עד שבא אברהם אבינו. ואברהם אבינו התחיל להחזיר את תופעת השכינה בעולם. אברהם אבינו העיר את פני העולם בהערה אלוקית. מי העיר ממזרח צדק? אחר כך יצחק, עוד מדרגה, יעקב, עוד שלב, שלב של פרסום שם השם בעולם, של גילוי שם השם בעולם, ומתוך ההכרה שהם הכירו את השם בעולם, נתגלה והופיע ריבונו של עולם עליהם, אמנם בגילוי מסתר, פנימי יותר, וכן שדאי, לא ממש בגילוי של שם הוויה, אבל התחלה של הופעה, והם היו מרכבה, האבות היו מרכבה לשכינה. הם נשאו את שם השם בעולם. יעקב אבינו כבר נוצרת משפחה, ואחר כך במצרים מתפתחת המשפחה לעם, וישראל יוצא ממצרים ומתגלה שם השם בעולם בגילוי גלוי, ברור, שכולם מכירים בשם השם, ואפילו המצרים, אצבע אלוקים השם, רואים את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, רואים את האותות והמופתים, רואים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, שהקדוש ברוך הוא שולט בטבע, שהוא כנראה, שהוא יצר הטבע, והוא שולט בו. ושיא ההופעה האלוקית, וגילוי השליטה האלוקית בטבע מתגלה בקריאת ים סוף, שהים נפח ליבשה, והיבשה בחזרה אחר כך חוזרת לים. ומכאן עלייה נוספת, מתן תורה. הקדוש ברוך הוא מדבר אל העולם, מדבר אל העולם, מדבר אל בני ישראל, וישראל שומעים את כל השם, והקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל. הופעה אלוקית עליונה, אדירה, חד פעמית. אבל חד פעמית. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות משכן, לעשות מקדש, כאן מדובר על הופעת שכינה באופן קבוע, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כמובן, המצווה הזאת, העניין הזה הוא המשך למעמד הר סיני, הוא המשך למתן תורה, כמו שאומר המדרש בתחילת פרשת תרומה. ויקחו לי תרומה, אומר המדרש, אני אקרא את כולו, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. זה מקח מיוחד במינו התורה. יש לך אדם לוקח מקח, יש בו זהב ואין בו כסף. יש בו כסף ואין בו זהב. אבל המקח שנתתי לכם יש בו כסף, שנאמר, אמרות השם, אמרות תאורות, כסף צרוף. יש בו זהב שנאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב. התורה משולה גם לכסף, גם לזהב, יותר נחמדים מזהב ומפז רב. יש אדם לוקח שדות אבל לא כרמים, כרמים אבל לא שדות. אבל המקח הזה יש בו שדות ויש בו כרמים, שנאמר שלחייך פרדס רימונים. יש לך אדם לוקח מקח ומני אדם אינם יודעים מהו. אבל משכר הסרסור שנתוודה מה לקח, משכר הסרסור, זה משה רבינו, נתוודה מה הערך של המקח. כך התורה. אין אדם יודע מהי, אלא משכר שלקח משה, שנאמר ומשה לא ידע כי קרן אור פניו, מדברו איתו. מזה נתגלה, מזה השכר שמקבל המתווך כביכול, אז מתגלה עניינה של תורה. מוסיף המדרש ואומר, כלומר עד כאן המדרש אמר, התורה עליונה כוללת הכל, כל הדברים האיכותיים הטובים שיש בעולם, התורה היא מעל זה. הם משל, מהווים משל לתורה. אבל התורה היא כוללת את כל הטוב שבעולם. כי לקח טוב נתתי לכם. מוסיף המדרש, יש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו? האם יש דבר כזה? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי מה שנאמר, ויקחו לי תרומה. משל למלך שהייתה לו בת יחידה. בא אחד מן המלכים ונטלה. ביקש ללך לו לארצו. הבעל רוצה לקחת את אשתו וללכת לארצו וליטול את אשתו. אמר לו, ביתי שנתתי לך יחידיתי, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך, אל תתלה, איני יכול, לפי שהיא אשתך. יש כאן בעיה. האבא לא יכול להיפרד מהבת, הבת שייכת עכשיו לבעל. אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שעדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. נתתי לכם את התורה, לפרוש עמנה איני יכול. לומר לכם אל תתלואה, איני יכול, נתתי לכם. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדיר בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש. התורה ניתנה לישראל, ומאז ריבונו של עולם רוצה שתירתו תהיה בישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרב פרנק, בהקדמתו לספר מקדש מלך, בפתיחת הספר, מקדש מלך זה ספר על ענייני בית המקדש, הוא מביא את הפסוק שפתח בו הרמב"ם מלכות בית הבחירה. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. הרמב"ם בכל תחילת ספר הוא פותח בפסוק, שם לו לכותרת פסוק. וכאן מתחילת ספר בית הבחירה, ספר הלכות בית המקדש, כותב הרמב"ם, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. אומר הרב פרנק, שהיה רבה של ירושלים, שהרמב״ם רצה כנראה לרמז בזה שיש מצווה לעסוק בהלכות בית המקדש. כי הגמרא מדברת על זה שיש מצווה לעסוק בהלכות קורבנות, וכל העוסק בהלכות קורבנות כאילו יקריב קורבנות. כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת. כל העוסק בתורת עולה, כאילו קריב עולה, זאת תורת החטאת, זאת תורת העולה, זאת תורת החטאת, כלומר, אתה עוסק בחטאת כאילו הקרבת חטאת, כאילו הקרבת עולה, כאילו הקרבת שלמים. ומכם זה, יש גמרה על כל סדר קודשים, אף על פי שסדר קודשים זה סדר שאין אנחנו מקיימים אותו מאז שחרב בית המקדש, וסדר זרעים שמאז שגלינו מארצנו, אין גמרה על סדר זרעים, גמרה בבלי, אין על סדר זרעים, אין גמרה גם על סדר טהרות, אבל יש גמרה ארוכה בסדר קודשים, יש גמרה בבלי, זבחים, מנחות, רחים, תמורה וכו', בעיקר זבחים מנחות, שזה הלכות הקורבנות, הלכות קורבנות הבהמה וקורבנות המנחות. וזה מהטעם שחכמים אמרו שכל העוסק בתורת הקורבנות כאילו יקריב קורבנות, ממש כאילו יקריב קורבנות. אומר הרב פרנק, ואם אדם עוסק בהלכות בניין בית המקדש, האם גם כן נאמר על זה כאילו בנה את בית המקדש? לפי דין מה שהרמב״ם אומר, לפי מה שהוא מביא את הפסוק הזה, שאלו שלום ירושלים בפתיחת הספר, אולי הוא בא לרמז על כך שצריך לשאול בשלומה של ירושלים. לשאול בשלומה של ירושלים זה בעצם לשאול בעיקרה של ירושלים, לשאול בעניין בית המקדש. כמו שדוד המלך, הוא אמר, אם אתן שנת לעיניי לפפאי תנומה, עד אמצא מקום לשם. כלומר, הוא נשבע, נשבע דוד, נשבע לשם, שהוא לא ישן, עד שהוא יברר את הסוגיה הזאת, איכן צריך להיות מקום בית המקדש. אמרה מדברת על זה במסכת זבחים. וילך דוד ושמואל וישבו בניות ברמה. וכי מה עניין ניות אצל רמה? אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. נויו של עולם זה בית המקדש. אמרי כתיב, וקמת ועלית למקום, מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות. איפה זה המקום הגבוה ביותר בארץ ישראל? שם צריך להיות מקום בית המקדש. לא אבי ידי דוכתייך, הביאו, לקחו את ספר יהושע, וראו שם, בספר יהושע, כתוב, וירד, ועלה הגבול, ותאר הגבול, ואיפה כתוב שעלה, ועלה, ועלה, שם נמצא, לפי התיאור של, שנמצא בספר יהושע, עד שהם הגיעו למקום הזה, למקום בית המקדש. אבל, באו לידי מסקנה שכתוב בין כתפיו שכן, שלא צריך להיות בית המקדש ממש בשיא הגובה, אלא בין שני ערים, בין כתפיו שכן. וכאן מביאה הגמרא את הפסוק, זכור השם לדוד את כל ענותו אשר נשבע לשם, אם אבוא באוהל ביתי, אם אתן שנת לעיני לאפפיי תנומה, עד אמצא מקום לשם. והנה אחר כך הפסוק, הנה ישמענוע באפרת המצנוע בשדה יער, באפרת הזה יהושע. איפה מצאנו את המקום לשם? מצאנו על פי ספר יהושע. אנחנו רואים שדוד עמל למצוא את מקום בית המקדש, אף על פי שעוד לא הגיע הזמן של בניין בית המקדש, אבל יש עניין לעסוק בבירור מקומו של בית המקדש, כדי שיהיה הכל מוכן לקראת הבניין, מתי שתגיע השעה. ובהרחבה יותר, יש במביא האשלה, על פרשת תרומה, את דברי השערי יורה. גם כן עומד על כך שהשכינה לא הייתה לה מקום קבוע מאז חטאו של אדם הראשון, עד שבאו האבות והם היו מרכבה לשכינה, אבל עדיין לא מקום קבוע בארץ, עד שנבנה המשכן. אבל גם המשכן הוא היה שיכון ארעי, שכונה ארעית, אוהל המיטלטל, לא מקום קבוע. וצריך שהשכינה תהיה קבועה בארץ ישראל. הוא אומר, ועל דרך זה הסוד מצטער דוד, הוא ביקש לקבוע מקום לשכינה למטה במקום קבוע. וזהו סוד אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב, אם אבוא בו אל ביתי וגומר, אם אתן שנת לעיניי, אני אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. הוא כתיב כי בחר השם בציון, היווה למושב לו, זאת מנוחתי עד יד. ולפי שביקש דוד לקבוע מקום לשכינה, למנוחת השכינה, ואמר קום השם למנוחתך אתה וארון עוזך, ישרו מחשבותיו לפני השכינה, ושלח ואמר לו השם יתברך ביד נתן הנביא, לך ואמרת אל דוד, אל עבדי דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית לי מיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, והיה מתהלך באוהל ובמשכן ככל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר אשר דיברתי את אחד שבטי ישראל וכו'. ולמה לא בניתם לי בית ארזים? במקום אחר כתוב, רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך יוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. מה עשה דוד המלך? הכין כסף וזהב ונחושת וברזל ועצים, ואבני שועם ומילואים, ואבני פוך ורקמה וכל אבן יקרה, ואבני שיש לרוב, וסידר כל מערכות המקדש, וכל ביתיו וגנזכיו ועליותיו וחדריו והזרות, האולם, ההיכל, הכל קיבל ברוח הקודש. צורת כל מקום ומקום ושיעור הכסף והזהב והבנים טובות ושאר כל הדברים הצריכים לו. כמו שכתוב, היתן דוד לשלמה בנו את אבנית האולם, את בתיו וגנזכיו ועליותיו וחדריו הפנימיים ובית הכפורת. הכל הכין דוד. אגם שהוא עדיין לא יקים את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אמר לו שבנך אשר יצא מחלציך, אבל לא אתה. אבל דוד רוצה להיות שותף בזה, הוא מכין. אחר כך בא שלמה המלך, הוא בנה את הבית וסידר את כל המערכות, ואז הופיע שכינה והשפע האלוקי החל להתגלות בעולם בדרך ישרה. השכינה שרתה בעולם במדרגה עליונה עם בניין בית המקדש בזמן שלמה. צריך לשאול בשלמה של ירושלים. עכשיו שאנחנו גם כן מצפים לבניינו של בית המקדש, הגענו לפרשה זו, אז זה עוד פעם הפגישה עם עניין הזה של בית המקדש בפרשה מעוררת בנו את הציפיות ואת המחשבות, כיצד אנחנו עושים, מה אנחנו עושים למען בעניינו של בית המקדש. בכמה מישורים צריכים לפעול, כמובן יש מישורים שהם ציבוריים כלליים שלא כל כך בידינו לבד לפעול בהם, המשורים הפוליטיים, המדיניים, לעשות כל מה שאפשר שאנחנו נחזור לשלוט במקום הקודש שלנו, שזה המקום היותר קדוש והיותר שלנו, לתת לזה ביטוי באופן מלא, את ההרגה שלנו ואת הקשר שלנו אל המקום הזה ואת הציפייה שלנו לחזור ולבנות בו את בית המקדש. זה באופן הציבורי הרחב. וכל אחד ואחד גם יכול לעשות בעצמו, לא בתחום הציבורי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא נאמר ושכנתי בתוכו, אלא ושכנתי בתוכם. כי עניינו של בית המקדש הוא ביטוי להשראת שכינה בישראל. בישראל, בכל אחד ואחד מישראל. שבית המקדש בנוי השכינה שורה, מרכז ההופעה, עיקר עניינה של ההופעה בבית המקדש. אבל בעצם היא מתפשטת והולכת ומופיעה בכל ישראל. ואפשר להגיע לבניין בית המקדש בשתי דרכים. אפשר להגיע על ידי התעוררות בפועל לעשיית בית המקדש, ואפשר על ידי הגברת הזכויות, וזה גורם לזה שהקדוש ברוך הוא יזכנו לבנות את בית המקדש. יש אומרים שהגאולה צריכה להיות על ידי פעילות מעשית. אם אנחנו נזכה פעם אחת להקריב קורבן, זה יביא את השפע ואת השינוי, ובעזרת השם ימשוך את בניינו של בית המקדש לגמרי. יש אפילו שמועות כאלה בשם הגאון מווילנה, שאמר שצריכים לעשות איזה פעולות מעשיות. זה ודאי שזה אחת הדרכים, רק צריכים לדעת איך לעשות את זה, לא כל כך בידינו, אם לעשות את זה לא כל אחד יכול להקריב, צריך להיות כהן, צריך להיות בגדים, צריך להיות טהרה, צריך להיות כל התנאים כמובן. הדרך המעשית, מה שאפשר לעשות באופן מעשי, בבניין הארץ, שאין כאן שאלות של כהונה וטהרה ודינים מיוחדים, כמובן שאנחנו חייבים לעשות הכל מצידנו, התערותא דלתתא. מה שאנחנו יכולים לעשות בביטוי אהבתנו את מקום הר הבית, ללכת להקיף אותו ולהתפלל מכל זדה ולהראות את הקשר שלנו הרב לבית המקדש, זה בוודאי שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו עושים כל יום את זה כשאנחנו מתפללים ופונים בפנייתנו למקום לירושלים ולמקום הר הבית, למקום בית המקדש, למקום קודש הקודשים. ועוד מישור, זה מישור פנימי, להשרות שכינה בתוכנו, לעשות לקדוש ברוך הוא מקום בתוך לבבינו, שתוכל לשרות בו השכינה. וזה על ידי התיקון המעשים, על ידי שקידת התורה, על ידי מידות טובות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. כל מצווה שאנחנו עושים, עוד הופעה אלוקית, עוד הופעה של שכינה. ואם אנחנו רואים שאנחנו חפצים כל כך בבניין בית המקדש, ואנחנו צריכים לא להשליך את האשמה ואת הטרוניה, כי למה זה לא נבנה? אנחנו כל כך רוצים. אנחנו צריכים לחזור אל עצמנו ולהגיד, מה אנחנו יכולים לעשות עוד? מה אנחנו מצידנו יכולים לעשות עוד למען תשרה שכינה בתוכנו? האם אנחנו כבר עשינו מצידנו את כל מה שאפשר, ולהגיד, אנחנו עשינו הכל, עכשיו ריבונו של עולם, תעשה אתה. אנחנו יכולים להתקדם. קצת, לפחות. בתיקון המידות, בתיקון המעשים, באחדות, שזה עניינו של בית המקדש, שבית המקדש האחד, הוא מרכז את כל ישראל למרכז אחד, בהסתכלות מיוחדת על עם ישראל, וברצון לעשות כל מה שאפשר, לראות ראשית כל את הטוב שבכל אחד ואחד, את המעלה של כל אחד, לחוש את הקשר שיש לנו לכולם, ליצור את המציאות המיוחדת הזאת שבתוכה יכולה להופיע השכינה, ואחר כך כמובן להתגלות בפועל בבניינו של בית המקדש. אני מזרז למזורזים. אני אומר שאנחנו עושים הרבה, ואפילו הרבה מאוד. אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו שוקדים על התורה, אנחנו מתעלים, אנחנו מתקדמים, אנחנו עושים מאמצים בעצם כמה שאפשר יותר, כדי לעשות רצונו של ריבונו של עולם. אבל במבט הכללי הזה, לעשות את המעשים כדי שיתגלה כבודו בעולם, כדי שיבנה בית המקדש, כדי שתשרה שכינה, זה מגדיל את משמעות המעשים. לא מעשים פרטיים כדי שאנחנו נהיה שלמים, כדי שאנחנו נעשה מה שטוב לעשות, כדי שאור השם יופיע בעולם, כדי שהשכינה תחזור, כדי שיסתלק חילול השם במצב הזה של גלות ושל חורבן הבית, כדי שיתקדש שמו, ששמו יתברך בהופעתו השלמה עלינו, מצוות שאדם עושה למטרות כלליות כאלה, להסתכלות כללית כזאת, להוסיף אור כדי שאור השם יופיע בעולם, זה נותן לכל המעשים שלנו גודל עליון, אחר ממה שאנחנו עושים את המעשים בלי המחשבות הגדולות הכלליות הללו. ובעיקר אנחנו צריכים לעשות מעשים שיהיו דוגמה, מעשים של קידוש השם. אנחנו רוצים שיתקדש שמו של ריבונו של עולם בעולם, מצידנו אנחנו יכולים לעשות את הפעולות שעל ידינו יתקדש שמו של ריבונו של עולם בעולם. יחידה מקידוש השם, כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא, כשבני תורה מדברים בנחת עם הבריות, מאירים פנים, נחמדים, חביבים, רציניים בעבודת השם, מתנהגים באופן השלם שכל רואים יכירום, ואומרים זרע ברך השם אלה, ואומרים כאלה הלוואי שכולם יהיו ראו בני תורה אלה, איזה מעשים יפים, איזה הנהגות יפת, דיבורם בנחת עם הבריות, כמה מתוקנים הם. על זה נאמר ישראל אשר בך אתפאר. כלומר, וכמובן שמתנהגים באופן היותר שלם, ודוגמה אישית שלימה של הופעתה של תורה, אנשים רואים בני תורה כאלה סימפטיים, כאלה בעלי מידות, כאלה מאירי פנים, מסבירי פנים, אז הם אומרים, או הנה מתברר שבאמת דרכה של תורה היא הדרך שמרוממת לדרך הנכונה, לדרך האמת, וכך אורה של תורה מתפשט. עד שאנחנו הולכים להתלונן על אחרים ולראות איך אחרים צריכים להיות יותר בסדר, אנחנו צריכים להיות כאלה כל כך בסדר שהדוגמה האישית שלנו היא תשפיע והיא תרומם. תמיד צריך להסתכל פנימה, לא צריך לחפש את התיקונים אצל אחרים, למה שם לא מתוקנים, למה אלה יש להם דעות כאלה, למה אלה יש להם דעות רחוקות, למה אלה הם כל כך מתנגדים. נסתכל איך אנחנו יכולים לתרום לקירובם של הבריות לתורה, למצוות ולהופעת שם שמיים בעולם, לקידוש השם. זה אלה פעולות שיש בהן בחינה, כמו שאמרתי, בחינה של מגדילים את הפעולות שחושבים עליהן שהן במגמה על מנת שיופיע אור השם בעולם, שיבנה בית המקדש, שיתקדש שמו בעולם, שיופיע כבודו בעולם. אלה מגמות כלליות, כמו שאומר בעל מסילת ישרים בסוף מידת החסידות, שזה שיא החסידות, ההסתכלות הרחבה הזאת, השאיפה הגדולה הזאת, בשביל כל המעשים שיהיו לקידוש שמו יתברך. וכבר אנחנו הוספנו עכשיו, וכמו שהוא אומר שם, אדם מצטער בצער השכינה, מצטער על החורבן, זה הדברים היותר גדולים, מידת החסידות היותר גדולה והיותר שלמה. בתוך בית המקדש יש ארון, ועשו ארון עצי שיטים, יש שולחן, יש מנורה. לכל כלי יש את התפקיד שלו להמשיך אורה לעולם. ארון, על ארון כפורת, קרובים, שם מופיע בכלל דבר השם לישראל. ארון התורה, הופעת התורה. המנורה הוא החוכמה, האור, השולחן, עשית זר זהב סביב, כתר מלכות, השפע בעולם. ונאמר בתורה, ונתת השולחן, על השולחן לחם פנים לפני תמיד. צריך להיות לחם כל הזמן. משבת לשבת מונח הלחם על השולחן בבית המקדש, וצריך להיות תמיד. מה זה תמיד? אומרת הגמרא במסכת מנחות, בדף צדיק ט עמוד ב, המשנה אומרת, תמיד, לדעת החכמים, פירושו של דבר שלא יהיה רגע אחד שלא יהיה על השולחן לחם. כיצד הדבר יעשה? מביאים הכהנים את הלחם החדש, ועומדים בצד צפונו של השולחן, הם מכניסים את הלחם החדש, כהנים עומדים בצד דרום, מושכים את הלחם הישן, ולא נשאר רגע אחד שהשולחן ריק מלחם. יש איזה עניין מיוחד, שכך יהיה הסדר, לחם פנים לפני תמיד. כדי שהשפע תמיד יהיה נמשך בעולם. כי זהו כלל, שאין הברכה שורה על כלי ריקן. מה יש לך בבית? אסוך שמן? בסדר, אז אפשר להשפיע על זה שפע גדול. לא היה, אם לא היה שום דבר, לא היה איזה כלי שיש בו משהו שאפשר עליו אותו להמשיך ולהרחיב ולהשפיע עליו שפע. צריך, כדי להמשיך שפע, צריך שיהיה על מה לחול. יאיב חוכמתה לך כמין. מי שמשתדל בחוכמה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע של חוכמה. מי ש... ולכן אדם, מדריכים את האדם, לכן שולחן, כשאדם מברך שולחנו, צריך שיהיה שולחן, שיהיה שם אוכל על השולחן. לא להסיר את האוכל לפני ברכת המזון, אלא להשאיר את הלחם על השולחן לפני ברכת המזון, את האוכל, כדי שהברכה יהיה לה על מה לחול. כשאדם מברך וממשיך שפע, שפע על שולחנו, והשפע צריך שיהיה לו על מה לחול. לכן בשבת כתוב שאדם, מכיוון ששבת זה גם כן יום שבו ממנו נובע השפע לכל השבוע, הברכה לכל השבוע, על כן שבת אדם צריך לאכול שולחן מלא דברים, מזון טוב מכל הסוגים, על מנת שהשפע, הברכה האלוקית, יהיה לה על מה לחול, תתפשט. והדברים אמורים גם באופן ממשי, וכמובן גם באופן רוחני. כמו שאמרתי, יאיר חוכמת עליך כמין. אדם נמצא במצב רוח של עצבות, אז הוא מושך עליו דינים. אדם נמצא במצב רוח של שמחה, אז הוא מושך עליו שפע של שמחה ושפע של ברכה. וזה תלוי באדם בעצמו במידה רבה מה נמשך עליו. ולכן נאמר, עבדו את השם בשמחה. צריך לעבוד את השם בשמחה, ואז כשאתם עובדים את השם בשמחה, אתם מקבלים ברכה גדולה על העבודה הזאת. ככל שהאדם הוא יותר מפתח בו בריאות, שמחה, מאופנים, הברכה יותר יורדת. המקור של הברכות בבית המקדש. ולכן, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. תמיד צריך להיות לחם על השולחן. אמנם רבי יוסי במשנה חולק על זה. ורבי יוסי אומר, אפילו אילו נוטלים ואילו מניחים, אף היא הייתה תמיד. כלומר, לא צריך להיות שאפילו רגע אחד לא יהיה על השולחן, אלא אלה נותנים בבוקר, ואלה מניחים בערב, העיקר שיום שלם לא היה השולחן פנוי, זה גם נקרא תמיד. כלומר, דיון, מה זה נקרא תמיד? תמיד זה תמיד, ממש תמיד, אף רגע שלא יהיה השולחן ריק, או תמיד, פירושו של דבר, שלא יהיה יום שלם שעל שולחן ריק. הגמרא לומדת מזה לימודים חשובים מאוד. תניא רבי יוסי אומר, אפילו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה הערבית, אין בכך כלום. זה גם כן נקרא תמיד. אלא מה נקיים לפני תמיד? שלא ילין שולחן בלו לחם. אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית, בפרק חד ערבית, קיים מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. כלומר, אפשר ללמוד מכאן שתמיד כתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, לא ימוש פירושו של דבר, אם אדם למד בבוקר ובערב, פרק אחד בבוקר, פרק אחד בערב, הוא כבר קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לא ימוש, לא ימוש. ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. לא לגלות להם את הסוד שאפשר להסתפק בכל כך מעט, ואפשר לקיים לא ימוש בקריאת שמע שחרית וערבית. רב אמר, מצווה לאומרו בפני עם הארץ. מה זה מצווה לאומרו בפני עם הארץ? אם עם הארץ ידע שאפילו הלימוד של פרק אחד בבוקר ופרק אחד בערב יש כל כך הרבה שכר, נו, אז זה כמובן יעשה חשק ללמוד כל היום. יש כאן מחלוקת חינוכית. רבי יוחנן אומר אסור להגיד את זה בפני עם הארץ, ורב אומר מצווה לאומרו בפני עם הארץ. יש שיטות, ראשונים, אחרונים, ועוד תלוי באיזה דורות מדברים. יש דורות שמחפשים את הדרך להתחמק, אסור לגלות להם שאפשר להסתפק במועט. יש דורות שרוצים להיות, ללמוד מתוך חשק פנימי, אומרים להם, שעה אחת שאתה לומד, זה דבר נפלא. פרק בבוקר, פרק בערב, יוצא מן הכלל. זה יכול לגרום לאנשים לשקוד על התורה כל היום. אנחנו כבר עוסקים בגמרא, נראה גם את ההמשך. תנא ורבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואתה רשאי לפתור עצמך מהן. איך לבאר את המשפט הזה בגמרא? דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואתה רשאי לפתור עצמך מהם. אתה מחויב. אתה לא חייב וכן חייב. מה זאת אומרת, אתה רשאי לפתור עצמך מהם? רש"י מפרש, כאדם שיש לו חוב, ואומר, מתי יפרענו ויפטר. כך לא יאמר אדם, לא יאמר שני פרק אחד ויפטר, שאתה רשאי לפתור את עצמך מהם. כלומר, רש"י מפרש, לא יהיו עליך חובה, זאת אומרת, אל תחשוב שאתה תלמד וגמרנו, נפטרת מזה. עשית את חובתך וגמרת, כי אתה צריך ללמוד כל הזמן. אתה רשאי להיפטר מהם, אל תראה זה כאילו עול חולף, חובה זמנית, אתה יכול לסיים אותה. אתה חייב תמיד, 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 תמיד צריך ללמוד. אבל יש פירושים אחרים בתוספות. לא תעסוק בהם. כלומר, יש דעה שיפה תלמוד, אתה לא, הם לא חובה כל הזמן, אלא שאפשר לשלב, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אבל אתה לא חייב כל התורה, אפשר לפרש, לא עליך המלאכה לגמור, אבל לי אתה בן חורין לבטל. כלומר, אל תרגיש חובה שאתה חייב הכל לגמור, אבל, אבל אתה צריך לעשות מה שביכולתך. אבל פשט הדברים אפשר גם לפרש, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, אל תלמוד את זה באופן כזה, אבל אתה לא יכול לא ללמוד. זאת אומרת, אתם יודעים שיש היום אנשים שרוצים ללמוד רק כשהם מתחברים ללימוד. אם הם לא מרגישים התחברות, זה, הם חושבים שזה לא, אין לזה ערך, אז הם יכולים לחכות עד שירגישו את ההתחברות. יכול לעשות דברים כאלה ודברים אחרים, כי ללמוד בלי להרגיש קשר, זה נראה להם שזה אי אפשר ללמוד. אז זה נכון, לא יהיו עליך חובה, אבל אל תפסיק ללמוד. זה מה שאומר, זה מה שאומר, אל תלמד את זה בתור חובה. זה נכון שזה לא טוב ללמוד בתור חובה, זה לא טוב ללמוד בתור חובה, אבל אתה לא יכול להפסיק בגלל זה ללמוד. גם כשאין לך חשק אתה חייב ללמוד, גם כשיש לך עיכובים אתה חייב ללמוד, אבל זה לא הדרך השלמה, בוודאי שלא הדרך השלמה. זה לא האידיאל. האידיאל זה לא באופן של חובה, האידיאל באופן שאתה מלא חשק, מלא רצון, מלא התלהבות, נמשך אל הלימוד, שמח בלימוד, זה האידיאל. אבל אם אתה לא מרגיש את זה, תלמד בלי חשק, תלמד בלי רצון, אתה לא רשאי להיפטר מהם. זאת הגישה הבריאה לעניינה של תורה. צריך ללמוד, זה טוב ללמוד, זה נכון ללמוד. צריך ללמוד מתוך חשק, צריך ללמוד מתוך התלהבות, לא מתוך תחושה של עול ושל חובה ושל של אין לי ברירה ואני חייב לעשות את זה. אז תפוך את זה באמת לרצון, אבל זה לא מתיר לאדם להימנע, להפסיק ללמוד תורה כשאין לו חשק. את היתר הזה אין. זה ממש פשוטם של הדברים. אמנם אני מאמין שרש"י פירש אותם יותר נכון ממני, אבל נראה לי שאפשר לצרף את הפשט הזה. דברי תנא דברבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואתה רשאי לפטור עצמך מהם. אתה לא חובה, אל תסתכל על זה בתור חובה, אבל אתה חייב. אבל אתה צריך ללמוד, אבל לא בתור חובה. בחשק תעבוד על זה שזה יהיה, שיבוא הרצון. ובאמת, בדרך כלל, עם האכילה באה תיאבון, וכשאדם לומד בלי חשק, מתעורר החשק. זה דבר בדוק ומנוסה. אבל לא אדם יבחון את עצמו בשנייה הראשונה. צריך ללמוד. שעה, שתיים, שלוש, יום, יומיים, כמה ימים, החשק יבוא. ההתלהבות תבוא, גם אם בתחילה היא לא נמצאת. זה המשך מהלימוד שאנחנו למדנו, שלחם פנים לפני תמיד, מה עניינו של התמיד, גם הלחם צריך להיות תמיד, וגם לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. יש ללמוד זה מזה. ואנחנו חוזרים לפרשה שלנו. אמרנו שבעניין המקדש היה שלב של שלימות חדשה בעולם. גם אחרי שחרב הבית לא חזרנו למצב הקדום שהיה לפני בניין המשכן, כי הרושם של השראת שכינה בעולם נשאר. זה לא כמו בניין בית המקדש בפועל, כמובן, אבל נשאר רשימו, רושם, מאותה מדרגה. ואנחנו עכשיו במדרגה יותר גבוהה ממה שהיינו לפניכם. כך בעצם כל הסדר של הירידות שיש בעולם, ושיש גם לאדם. יש פעמים אדם עליות וירידות. וידע תמיד שהירידה שבאה אחרי עלייה היא לא ירידה לאותו מקום שהוא היה לפני העלייה הקודמת. תמיד הוא יורד קצת פחות, כך אדם מתקדם, הולך ומתקדם, הוא יורד, אבל לא יורד לגמרי, ואחר כך הירידה מביאה אותו לעלייה עוד יותר גדולה. ככה אדם וכך העולם, וכך ישראל. ועניינו של בית המקדש העתידי הוא עוד יותר ועוד יותר ממה שהיה בית המקדש הראשון ומה שהיה בית המקדש השני. הרייבד רמז לזה, כך אומר הרב זצל, שהרייבד רמז לזה בזה שהוא אומר שידע עזרא שבית המקדש השני הוא עתיד להיחרב. אומר הרב שידע הרייבד ברוח הקודש שלו, שזה נגלה לו בסוד השם נראה, והוא אומר על עניין הזה שלא שרתה שכינה בבית שני ושעתיד בית המקדש להיחרב ושהשכינה לא קבועה, לא כמו שאומר הרמב״ם, כי יש כאן מדרגות בהופעת השכינה. ידע הרייבד שבית המקדש העתיד השלישי הוא עתיד להיות במדרגה של קדושה יותר גבוהה ממה שהייתה מדרגת הקדושה בבית המקדש הראשון, ובוודאי בבית המקדש השני. מדרגות בהופעת הקדושה, בהופעת שכינה. בית המקדש העתידי, הופעת שכינה תהיה בו עוד יותר, במדרגה עוד יותר גדולה. וחורבן הבית היה מפני שצריך לבוא במקומו בית עוד יותר גבוה ועוד יותר עליון. ולא אפשר לחדש את הקדושה על אותו בניין שהייתה בו קדושה במדרגה פתוחותה. זה צריך לחרב כדי לבנות את הבניין החדש. מה שהבניין, בית המקדש העתידי שאנחנו מצפים אליו, הוא צריך להיות בניין עם השראת שכינה עליונה. במדרגות שלא היו אי פעם, שלא היו אף פעם. כמובן שזה מתאים למדרגות השלימות שעם ישראל תהיה בעזרת השם, כמו שהוא לא היה אף פעם. בשלימות עבודתו, בשלימות דבקותו, בשלימות התנהגותו, ביותו אור לכל העולם, שהוא יהיה משפיע על כל העולם כולו, ויעיר את כל העולם כולו באור השם, באור המוסר, באור החסד, באור הצדק, באור השלימות. אל זה אנחנו מצפים, ואל זה אנחנו מתפללים ומקווים שבעזרת השם נזכה לכך מקרוב במהרה בימינו.